ועכשיו אומרים שלום לאורח המרכזי שלנו, פרופסור דוד גילו, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, השיום רשות התחרות, ומעניין לדבר איתך במגוון של נושאים, עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, זה מתחילה הכנסת החדשה, עוד מעט יתברר איך תראה הממשלה החדשה, ומה יהיו קווי המתאר שלה, אבל הנושא הכי אקוטי לדעתי ש... עומד כרגע על הפרק, זה נושא של יוקר המחיה וגל עליות המחירים, והנה, רק אתמול תנובה מחליטה לעלות ב5% את המחירים, אחרי שטרה החליטה לעלות את המוצרים שלה הלא מפוקחים. יש בכלל לממשלה כלים מה לעשות?
לממשלה אין כלים לטפל בעלות מחירים שהן לא מתואמות, אבל אם אחת מהחברות האלה היא דומיננטית בשוק שלה, כמו תנובה, אז היא צריכה להיזהר, כי אסור לה לגבות מחיר מופרז, כמו שבית המשפט העליון אישר בפרשת קוקה קולה.
נכון, בעצם קבע שקביעת מחיר מופרז בעצם זה ניצול מונופול, והשאלה היא, הם אומרים מצידם, תראו, העלאת מחירים היא בלתי נמנעת, בגלל שהתייקר חלב המטרה, ולכן אנחנו חייבים לא להפסיד. אבל קודם כל הם לא מפסידים, הם מרוויחים, אולי פחות ממה שהם התרגלו בתקופת הקורונה, אבל מרוויחים רווח נקי של 300 מיליון שקל, כך על פי הערכות, ובנוסף, הם מייקרים לא רק את המוצרים שהם עם חלב, אלא גם תחליפי חלב. זה אומר שכן יש פה לכאורה, לפחות צריך לבדוק אם יש פה ניצול של כוח מונופולי.
הערכה שלי גם היא שהם מרוויחים, הם פשוט, אם באמת עלו להם העלויות, אז הם לא רוצים להרוויח פחות. אז למשל, אחד משומרי הסף, בנוסף לממשלה שיכולה להוריד חסמי יבוא ולאכוף את חוק התחרות ואת חוק המזון וכו', אז גם הכימונאים הם שומרי סף פה, וממה שאני קורא בתקשורת, חלק מהם עומדים על המשמר ומסרבים להעלאות האלה, והצירובים האלה עוזרים לצרכן.
אז אתה אומר, הצרכן בסוף תלוי בחזנם של הכימונאים, כי רשות התחרות, את הכל שאלה לא שמענו בהקשר הזה. שאלה אם יש לה מה להגיד, אם יש לה יכולת
רשות
להגיד.
התחרות, כן, רשות התחרות צריכה שתהיה איזושהי הפרה של החוק. אז אם באמת היה למשל תאום בין טרה לבין תנובה, ברור שזה אסור. עוד דבר שאסור, אלה ההתבטאויות הפומביות שפוגעות בתחרות. אז אם למשל אחד מהכימונאים או הספקים אומר, אני מתכוון להעלות מחירים, זאת יכולה להיות עבירה, ואני חושב שרשות התחרות צריכה לאכוף את החוק בעניין הזה. אם כימונאי אחד אומר על כימונאי אחר, הוא בטח יישבר וכן יסכים להעלות המחירים של הספקים, אני חושב שגם זאת התבטאות בעייתית שצריך לאכוף את החוק עליה. ואם כימונאי אומר, אם הוא יעלה מחירים, אז גם אני יעלה מחירים, וכנ"ל אם ספק אומר את זה, זה גם הפרה.
לפי מה שאתה מתאר לכאורה, יש פה שורה של הפרות. אם אנחנו רק ניזונים מהמידע בתקשורת, נראה על פניו שבעצם הסכר נפרץ, כי האמירות האלה נאמרות באופן מפורש.
נכון, כל הדוגמאות שאמרתי לך עכשיו, אלה דברים שקראתי רעיונות של כימונאים וספקים, ואני חושב שזה מאוד בעייתי להתבטא בצורה שמעודדת את האחרים להתחרות פחות. צריך להבדיל את זה מהתבטאות של, למשל, אני כימונאי ואני חזק ואני מסרב להעלות המחירים האלה ומוריד את המוצר של הספק הזה מהמדף. כימונאי כזה זה דווקא מבורך שהוא מודיע על זה, וזה גם מבורך שהכימונאים האחרים מצטרפים למהלך וגם מצורבים להעלאות. אני חושב שאלה צעדים תחרותיים. אז אני חושב שכלל האצבע צריך להיות צעדים תחרותיים וטובת הצרכן מותר לעשות. Okay. צעדים שפוגעים בצרכן אסור להתבטא בצורה שיכולה לפגוע בתחרות ולשלוח מסר למתחרים.
אגב, אני רוצה להבין, אם כימונאים מדברים ביניהם ואומרים אנחנו לא נאפשר את עליית המחירים הזאת, ואנחנו מבחינתנו נסיר את המוצרים שתנובה, לא שזה ריאלי, כי אי אפשר להחזיק, כנראה, כימונאי לא יכול להחזיק רשת בלי להחזיק מוצרי תנובה, וזה אולי חלק מהבעיה, אבל תאום כזה הוא חוקי?
לא, תאום מפורש בין כימונאים, לסרב לספק מסוים, זה אסור כנראה, אם צריך לקבל פטור על דבר כזה מראש. אבל אם קמעונאי עושה את זה על דעת עצמו, זה מבורך, וקמעונאי אחר יכול לעשות אותו דבר על דעת עצמו, כדי לא להיראות בפני הצרכנים כמי שזורם עם העלות המחירים האלה. ככה שאני רואה את ההתנהגות הזאת של קמעונאים, של סירוב להעלות מחירים כצעד תחרותי. זה נכון שאסור להם לתאם אחד עם השני במפורש שבו נחרים את הספקים. לצרכנים, אגב, מותר. אז אם הצרכנים בסוף הדרך רואים שכן התבצע העלאת מחירים, הם יכולים להסכים ביניהם, למשל בפייסבוק, להחרים גם את הקמעונאי שעשה את זה וגם את הספק שעשה את זה.
כן, אגב, כמו שאנחנו רואים, שיש יוזמות חברתיות, התחיל עם מרד הפסטה ואחרים, שבאמת קוראים, אם זה מול יוניליבר, שמתעקשים לעלות מחירים, להגיד, אנחנו לא קונים, אתה אומר, זה חייר צרכנים שהוא מותר, ואני רוצה רגע לשאול אותך, כי בסוף אנחנו מייצרים איזשהו קרב מאסף פה, מול עוד יצרן ועוד יבואן ועוד קמעונאי ועוד, ובסוף זה איזשהו גל ששוטף אותנו. והשאלה היא, כשמתיישב שר האוצר ושר הכלכלה והקבינט הכלכלי שהתכנס, איזה צעדים הוא צריך לעשות כדי ליזום ולא רק כדי להגיב למה שקורה בשוק, כדי להוריד את יוקר המחיה?
אז קודם כל להמשיך את הצעדים שהממשלה היוצאת התחילה. היא עשתה צעדים מאוד אמיצים, וכל מה שקשור להורדת חסמים ליבוא של מוצרים חקלאיים, להורדת חסמים של תקינה מיותרת וכו'. אז אני חושב שהממשלה החדשה צריכה להמשיך את המהלך הזה, כי הוא לא נגמר. הממשלה הקודמת לא הספיקה לבצע אותו, ולמצוא כל מיני צווארי בקבוק. למשל, אם במשרד החקלאות יש איזו יחידה שחוסמת יבוא, עדיין צריך לנטרל את זה ולאפשר את היבוא הזה. כל מה שאפשר לקנות באירופה, אין שום סיבה שאי אפשר יהיה לקנות פה.
אגב, אחד הצעדים זה באמת מה שאתמול חתמה עליו שרת הכלכלה, של ביטול החובה לתקן ישראלי על חיתולים חד פעמיים, אותם טיטולים שבחולים.
מעולה. כן, אלה בדיוק הצעדים שצריך לעשות. אני שמעתי שהיו הרבה החרגות, שיש הרבה מוצרים שבאופן תמוע לא נכנסו לרפורמה הזאת, וכן המונופול המקומי מוגן על ידי כל מיני תקנים מיותרים שאין באירופה. אני הייתי מסיר את כל החסמים האלה, וכל מה שתינוק או ילד או צרכן באירופה יכול לרכוש, אז אפשר לרכוש גם כאן. אם איזשהו יבואן רימה, אז אפשר לחוף עליו את החוק בדיעבד ולהניש אותו.
זה צריך רק להגיד בהקשר הזה, שאותם החרגות בדרך כלל לרוב מגיעים בלחץ של לוביסטים, של אותם יצרנים גדולים, וכשאני רואה היום כנס של רשות התחרות, שבתוכה יושבים עשרות לוביסטים של חברות גדולות, אני מבין שמשהו פה כנראה לא עובד, משהו לא עובד, ועובדה שמצליחים להחריג שוב ושוב מוצרים שבסוף מייקרים לנו את הסל המוצרים. תרצה, אתה יכול
להתחסן. אני לא חושב שזו רשות התחרות שנכנעה ללוביסטים, אבל יכול להיות שגורמים פוליטיים נכנעו ללוביסטים, ואז החריגו כל מיני מוצרים מהרודת חסמי יבוא אלה, וזה חבל. אבל בצד הטוב של המטבע, באמת הורדו הרבה חסמים, וצריך להמשיך עם זה. ועוד דבר שהתחלתי להגיד הוא שלחקלאים מותר לתאם אחד עם השני את המחיר בישראל. וגם את זה צריך לבטל. צריך
אז זה מותר להם. אנחנו מסלילים אותם לאותה, יש ברית המועצות, מועצת הצמחים, מועצת הירקות, כל אותה מועצות, נכון. שבעצם ברשות החוק מייצרים לנו את אותו יוקר מחיה כל כך גדול, אז זאת אומרת, זה צריך לטפל. דיוויד גילו, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופסור דיוויד גילו, תודה רבה לך על הדברים.